אתם מאזינים לטרנס וורלד רדיו.
בלבי צפנתי, פרשנות מקרא מספר בראשית ועד ספר ההתגלות, מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, עורך ומגיש דני גלי.
ודובר אמת בלבבו, הולך תמים ופועל צדק.
שלום וברכה. הרי לא שומעי התורה צדיקים לפני אלוהים, אלא המקיימים את התורה, הם אשר יוצדקו. בפרק ב' שבאיגרת אל הרומים, מדבר שאול על משפט הצדק של אלוהים. הוא ממשיך לתאר את החטא כמאפיין הברור של האנושות מאז ומעולם. המטרה של התורה והבשורה היא לשחרר את האדם מאחיזתו של החטא בחייו, ולאפשר לו לחיות בצדק עם אלוהיו והחברה שבקרבה הוא פועל. שאול מצביע על הצורך ליישם את דבר אדוני בחיינו, להעביר את לימוד הקודש מבית המדרש לחיי היומיום. הרי לא שומעי התורה צדיקים לפני אלוהים, אלא המקיימים את התורה, הם אשר יוצדקו. בהמשך מתייחס שאול ליום הדין, היום הגדול והנורא שבו יעברו כל בני האדם לפני האל במשפט. אלה לחיי נצח וכבוד, ואלה לדיראון עולם. היום הנורא הזה צריך לשמש כתמרור אזהרה לכולנו. לאורך פרק ב' והאיגרת כולה, שזורים דברי ביקורת של שאול על הגאווה של יהודים בבחירה של האל בבני ישראל ובתורה שנתן לנו. הבחירה היא זכות גדולה ויקרה, והיא העניקה לעם היהודי יתרונות רבים, אולם היא נושאת בחובה חובות רבים, ומי שאינו קשוב לחובות שמוטלות על היהודי בשמירה על המצוות ובעדות שהוא אמור לתת בפני אחיו היהודים והגויים, החמיץ למעשה את המטרה שבבחירה. אדוני הפקיד את דברו בידינו ביחד עם המצווה לשמש אור לגויים. גם הגוי שמבין את דבר אדוני ואת תוכנית הישועה שלו, מצווה להיות אור לשאר הגויים, ומכאן שבאמונה יש שוויון רב בין היהודי לגוי, אבל מבחינות אחרות יש הבדל בין המאמין היהודי למאמין מהגויים, ויש אף יתרון ליהודי. אדוני הפקיד בידינו את כתבי הקודש, ומאיתנו הם עוברים אל הגויים. הפקדת התורה בידי בני ישראל היא בעלת חשיבות ראשונה במעלה, משום שכל יתר היתרונות של היהודי נובעות מכך שאדוני בחר בבני ישראל ודיבר עמם דרך נביאיו הקדושים, שגם העלו על הכתב את דבריהם. לחשוב כי ליהודים יש יתרון בגלל דרכתם המוסרית הגבוהה או תכונות מולדות מסוימות, כמוה כהנחת העגלה לפני הסוסים. היהודים היו המעט מכל העמים, לא מרובכם מכל העמים חשק אדוני בכם ויבחר בכם. כי אתם המעט מכל העמים, כי מאהבת אדוני אתכם ומשומרו את השבועה אשר נשבע לאבותיכם, נשאר אדוני נאמן לבחירתו המקורית. מזמור קוף מם זין מכריז בפירוש, מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל, לא עשה כן לכל גוי, ומשפטים בל ידעום. הזכות הגדולה של קבלת דבר אדוני אינה סיבה לגאווה, משום שהיוזמה כולה הייתה של אדוני, אולם יש בה יתרון ברור. אדוני נתן את התורה לעם ישראל לא רק כדי שבאמצעותם היא תעבור ליתר העמים, אלא גם כמסר מיוחד עבור בני ישראל. התפקיד המיוחד של עם ישראל לא הסתיים עם בואו של ישוע המשיח, והבטחות רבות של אדוני לעם ישראל עדיין לא התממשו. עלינו לזכור שהתנ"ך אינו מכיל ולו הבטחה אחת לכנסייה. התנ"ך מנבא על ממלכת האלוהים שבה היהודים ימלאו תפקיד מרכזי ולא יאבדו את זהותם הלאומית, כמו שקרה לאורך ההיסטוריה כאשר יהודי האמין בישוע והצטרף לכנסייה. כששאול התחיל לדון בבעיה זו, הוא שאל האם יש יתרון לידיעתם את דבר האלוהים. אכן ישנם יתרונות גדולים. למשל, שאול מדבר על הנטייה להצדיק את עצמנו ולהאמין שאכן יש אנשים רעים בעולם, אולם אנחנו לא חלק מהם, ואנו לא מבינים שאנו חייבים לבחון את עצמנו לא לפי אמות המידה של החברה, אלא לפי אמות המידה של אלוהים קדוש וטהור. את אמות המידה האלו אנו מוצאים בכתובים. בתחילת פרק ג' נראה ממבט ראשון ששאול הולך בכיוון שונה מזה שבו סיים את פרק ב'. לא, הוא ממשיך באותו נושא, אלא שהוא רוצה להשיב על תהיות ושאלות שהוא יודע כי יעלו בעקבות מה שאמר. רוח הקודש הנחתה את שאול למסור את האמת, ובאותה עת להבין את התגובה של קוראיו, בני דורו, ולענות עליהם. אם כן, מהו יתרונו של היהודי, או מה התועלת אשר במילה? שאול מבין כי טענותיו בדבר השוויון של בני אדם בפני האל, בכל מה שנוגע למשפט האלוהים ולגמול שהוא נותן לצדיק, עלולים להורר תהיות בקשר לבחירה של עם ישראל. אם האדם נבחן במעשיו ובנטיות ליבו, ולא על פי מוצאו ושיוכו הלאומי, ואם היהודי והגוי יבשעו לפי אותה תוכנית אב, האם יש ליהודי יתרון על פני הגוי? התשובה לכך היא ודאי וודאי. האם אדוני אוהב את היהודי ואת הגוי באותה מידה? כן, ובכל זאת, מהו יתרונו של היהודי? ומה התועלת אשר במילה? נתייחס קודם לעניין המילה. עלינו להיות קשובים להלכי הרוח ולאופן החשיבה של העולם המודרני שבו אנו חיים, משום שהוא מצביע על מצבה הרוחני של החברה ונותן לנו רמזים לגבי לוח הזמנים הנבואי. אנשים אומרים כיום שברית המילה הוא מעשה ברברי ששייך לתקופה ואמונות קדומות. למה שנעשה משהו כזה? האם אל שאוהב באמת רוצה שנמשיך לקיים טקס שכזה? התשובה היא כן, וודאי. זוהי מצווה שניתנה על ידי האל והתקפה גם בימינו אלה. עלינו להבין מהו המקור של המצווה ומה היא מסמלת. בטקס הברית מעביר אדוני מסר חשוב לכל מאמין. הברית היא מצווה שרומזת באופן מוחשי על הגאולה. המרכיב העיקרי של ברית המילה הוא הדם. דם מצביע על כפרת החטא, והעורלה שמופרדת מהגוף מתה בסופו של דבר. חלק מתהליך הגאולה הוא המוות של הבשר ויצריו. האדם הראשון שעבר את הטקס הוא אברהם. וכשאנו מאמין בכוחו המושיע של האל, אנו זוכים לגאולה שבדם של זרע אברהם ישוע המשיח. בכל פעם שהמאמין עד לטקס ברית מילה, הוא נזכר באמת חשובה זו. ולכן, האם יש יתרון בברית המילה? ודאי שכן. והאם יש יתרון ליהודי? ודאי וודאי. בשלב זה שאול יוצא להגנה על הבחירה של עם ישראל. הבחירה בבני אברהם הייתה יוזמה של האל, והיא חתומה בברית המילה. מדוע בחר אדוני להבדיל את בני ישראל מכל העמים ולכרות עמם את הבריתות השונות? האם יש בכך יתרון מסוים ליהודים עצמם? שאול מחזק את רעיון הבחירה של האל בברית עם בני ישראל, בחירה שנמשכת עד ימינו אלה. הוא מתחיל בציון הכלל הפשוט שהבחירה מעניקה לנו יתרונות בתחומים רבים, הרבה מכל הבחינות. וכאן מתחיל שאול לפרט את היסודות שמרכיבים את הבחירה. ראשית כל, בידיהם הופקדו דברי אלוהים. התורה, העדות החשובה ביותר שנמסרה מהאל לבני האדם, הופקדה בידיהם של בני ישראל. התורה היא המסמך שמעיד על הבחירה בעם ישראל, והיא מאפיינת את הקשר בין אלוהים לעמו. היא מייצגת את הברית, ודרכה ולמענה נבחרו בני ישראל. מובן מאליו שהפקדת התורה בידינו הביאה עמה אחריות רבה. אדוני נתן את התורה לעם ישראל לא רק כדי שבאמצעותם היא תועבר ליתר העמים, אלא גם כמסר מיוחד עבור בני ישראל. התפקיד המיוחד של עם ישראל לא הסתיים עם בואו של ישוע המשיח, והבטחות רבות של אדוני לעם ישראל עדיין לא התממשו. אדולף ספיר, יהודי מאמין, עמד על ההבחנה כי הראייה המקובלת של עם ישראל כצל של הכנסייה האמיתית, שלמעשה ממלאת את מקומו והחליפה אותו בתפקידו ההיסטורי, ראייה זו אין לה ביסוס בכתובים. עם ישראל הוא לא הצל שהתמזג בכנסייה, אלא הבסיס שעליו עומדת הכנסייה. זוהי הבחנה חשובה שאותה עושה שאול בפסוקים אלה. היתרון שעליו מדבר שאול הוא אינו יתרון כמותי וזמני, אלא יתרון ייחודי, איכותי ומתמשך. לקדוש ברוך הוא יש תוכנית מיוחדת עבור בני ישראל, וחוסר הנאמנות של חלק מאיתנו לא ימנע ממנו להגשימה. לאחר שפתח בהזכרת היתרונות של היהודים, שאול מפסיק לרגע את הרשימה לאחר היסוד הראשון, משום שיסוד זה גורם לו לשער כי יהיו כאלה שיביעו התנגדות ומחאה על עצם הזכרת התורה כיתרון של הבחירה. ואם יש שלא האמינו, אזי מה? האם יבטל חוסר אמונתם את נאמנותו של אלוהים? הקושי שבו מבחין שאול הוא בעובדה שאלוהים בחר בבני ישראל, אבל הם לא היו תמיד נאמנים. והדבר נכון במיוחד לגבי האמונה בברית החדשה. המסקנה שצופה מהצד יכול להסיק מכך, היא שחוסר הנאמנות שלהם גרמה לאלוהים לבטל את הברית ולדחותם מעליו. במילים אחרות, חוסר האמונה מצידם ביטלה את האמון של הקדוש ברוך הוא בהם. שאול דוחה מכל וכל מסקנה שגויה שכזו. ההבטחה של האל לשלוח גואל לבני ישראל לא התבטלה בגלל חוסר אמונתנו והדחייה שלנו אותו. כל הבטחותיו לעתיד האומה יתקיימו למען שמו ולכבודו, למרות חוסר האמונה מצידנו. יש מי שמציאות זו אינה מוצאת חן בעיניו, והוא מפקפק באמיתותה, והאנטישמיות הנוצרית לאורך הדורות היא הביטוי המוחשי לפקפוק זה. אולם אני דווקא מודה לאלוהים על שהבטחותיו אינן תלויות בנאמנותי. אם הדבר היה תלוי בי ואך ורק בי, הוא היה דוחה אותי מעליו ללא כל תקווה. תודה לאל על נאמנותו. אפשר להביא את הדוגמה של חולה שמבקר אצל הרופא, שמאבחן את המחלה ואומר לו שהוא יודע בדיוק מה הבעיה. עליו לקחת את התרופות, לשנות מהרגליו היומיים, ובעוד חודש בריאותו תחזור לקדמותה. בעוד כמה ימים תתחיל כבר להרגיש טוב יותר. והחולה עוזב את הרופא ואומר לעצמו, אינני רוצה לקחת את התרופות האלה ולעשות את מה שהרופא אמר לי לעשות. ובמקום להשתפר, מצבו נהיה גרוע יותר ויותר. לאחר שבועיים הוא אומר, הרופא הזה הוא לא שווה כלום. הייתי אצלו ומצבי לא השתפר. מדוע לא? מפני שלא עשית את מה שהוא ציווה עליך לעשות. אנשים מסתכלים על הדברים האיומים שקרו בחייהם ובהיסטוריה האנושית, והם פונים אל האל ורוצים להאשים אותו בכל הצרות. אלוהים הוא לא הבעיה, ידידיי, הבעיה היא איתנו כאשר אנו עוברים על מצוות התורה. חלילה צריך שיוכר כי האלוהים נאמן וכל אדם כוזב, ככתוב למען תצדק בדבריך, תזכה בשופטיך. אנו רוצים לחשוב שהצדק איתנו רוב הזמן ואנחנו בסך הכל עושים את הטוב בעיני אדוני, אבל זהו לא המצב. הפער העצום בין הקדושה של האל לחטא של האדם אינו מותיר מקום למחשבות מעין אלו. כולנו חוטאים בעיני האל, גם הצדיקים והטובים שבינינו. נניח שהאל מושווה למיליארד במידת התוהר והצדק שבו, אז אני יכול להיות מושווה לעשר ואפילו למאה, והרשע ההוא ל-0.1, ל-1 או ל-2. האם בעיני אדוני יש הבדל גדול ביני לבינו? בכוונות וביראת אדוני קיים הבדל עקרוני, אולם לא מבחינת המעשים שלנו. לאמיתו של דבר, כולנו חוטאים. שאול מצטט את מזמור נון א' פסוק ו', לך לבדך חטאתי, והרע בעיניך עשיתי, למען תצדק בדבריך, תזכה בשופטך. חטאינו מצביעים על האמת שבדבר אדוני, שהיא עדות לתואר המושלם שקיים בו. משפט אדוני הוא ללא עיוות כלשהו, משפט צדק מושלם. פסוק ו' מפנה תשומת לבנו למזמור שממנו הוא נלקח, מזמור מלא בתקווה למאמין. לב טהור ברא לי אלוהים, ורוח נכון חדש בקרבי. השיבה לי ששון ישעך, ורוח נדיבה תשמחני. על למדה פושעים דרכיך, וחטאים אליך ישובו. אדוני שפתי תפתח, ופי יגיד תהילתך. זבחי אלוהים, רוח נשברה, לב נשבר ונדקה. אלוהים לא תבזה. רק לאחר שהמאמין הצטדק לפני האל, יכולה תפילתו עבור הקהילה כולה להתקבל. היטיבה ורצונך את ציון, תבנה חומות ירושלים. אבל אם רשעתנו מפגינה את הצדק של אלוהים, מה נאמר? האם יש עוול באלוהים השופך את זעמו? ואני מדבר מנקודת מבטו של האדם. אם בהתנהגות הבזויה שלנו, בהפוך על הפוך, אנו מראים את הניגוד שהוא הצדק והטוב המושלם של האל, הרי שעשינו כביכול מעשה טוב, ואנשים שעושים מעשה טוב לא צריכים להיענש. אכן מגוחך למדי. איננו צריכים להמעיט בערכם של התירוצים והתחכום שאנשים ממציאים כדי להצדיק את מעשיהם הרעים. וזה בדיוק מה שאנו עושים. האדם המציא שיטות מתוחכמות ביותר להצדיק את חטאיו. לחלק משיטות האלה אפשר היה להעניק דוקטור של כבוד באוניברסיטה על מידת התחכום ויכולת התמרון המחשבתית בהצדקה של מעשים שנוגדים לחלוטין את המוסר הבסיסי שמציגה התורה. יש שיטענו כי אם האל משתמש בחטא כדי להראות את ההפך הגמור שלו, אז הוא לא היה צריך להעניש את החוטא. טיעון שכזה ודומים לו, אכן שימשו את אלה שרצו לחטוא. שאול מבהיר שהוא מדבר מנקודת מבדו של האדם ולא של האלוהים חלילה. טענה בסגנון דומה, שבו מעוות החוטא את המהות של החטא, נשמעת מפיו של קין במדרש בראשית רבה. הרי אתה בורא העולם, בראת אותי עם יצר הרע והרצון לרצוח. לא מנעת ממני את הרצח, ולכן האחריות היא שלך, השומר אחי אנוכי. זהו תפקידך לשמור על בני האדם, שהרי אם היית מקבל את קורבן המנחה שהבאתי לפניך, לא הייתה מתעוררת בי הקנאה, ולא הייתי רוצח אותו. חס וחלילה, שאם כן, איך ישפוט אלוהים את העולם? אם לאלוהים אין זכות לשפוט אותנו על חטאינו, איך יתקיים הצדק בעולם? משמעות הדבר היא אנרכיה מוחלטת. אך אם בגלל מרמתי מסגשגת אמת האלוהים לתהילתו, מדוע עוד אשפט כחוטא? שאול מביא את עצמו כדוגמה אישית לרעיון האבסורדי שהעלה. אם החטא מעצים את נאמנותו של אדוני ואת כבודו, הרי זה בגלל שיש משפט צדק, ולא רק חסד וסליחה. כמו שאמר שאול בפסוק ב', ביום שיתגלה משפט הצדק של האלוהים, אשר ישלם לכל איש כמעשיו. אם אדוני היה נושא פנים ומטשטש את ההבחנה בין טוב לרע, הוא לא היה יכול לשפוט את העולם בצדק, לתגמל את העושים טוב ולהעניש את העושים רע. ומדוע לא נעשה את הרע כדי שיצא טוב, כפי שמעלילים עלינו וטוענים כי כך אנו אומרים. אכן, משפט צדק נחרץ עליהם. שאול חוזר על הדיון בשאלת היחס שבין החטא לחסד האלוהי, באיגרת אל הגלטים בפרק ב' ופסוק 17, ובשני המקומות הוא דוחה מכל וכל את הטענה הלוגית כביכול של הגברת החטא למען העצמת הגילוי של החסד. גישה של אנרכיה מוסרית שהועלתה בידי כתות גנוסטיות שונות בעולם ההלני. עד עתה ראינו איך האדם מנסה להצדיק את חטאו בטענה שהוא אינו כל כך גרוע והוא בסך הכל משרת את האל. החל מפסוק 9 אנו רואים מהי נקודת המבט האלוהית על חיי האדם. כשאדם טוען שהוא אינו כל כך גרוע והוא עושה גם דברים טובים, הוא נוטה להצדיק את עצמו מתוך חסדנות ואידאליזציה של המציאות. כך רואה האל את האנושות. ובכן, הטובים אנו מאחרים? זה מה שרבים טוענים. אני קצת יותר טוב ממך, אני משתדל יותר, ולכן גם לי מגיע יותר. לא, כלל וכלל לא, שהרי כבר הוכחנו לאל כי היהודים והגויים כאחד משועבדים כולם לחטא, ולכן זקוקים לישועה ולסליחת האל. את הרעיון של האוניברסליות של החטא, שאינו פוסח על אף אחד, הוא ממחיש על ידי הכתובים. ככתוב, אין צדיק, אין גם אחד. זהו סיכום ההכרזה במזמור י"ד, אדוני משמיים השקיף על בני אדם, לראות היש משכיל דורש את אלוהים. הכל שר יחדיו נאלחו, אין עושה טוב, אין גם אחד. יש שיתענו, אני לא עד כדי כך, אני לא... זה לא משנה. אם אתה לא הוצדקת, האל אינו יכול לקבל אותך. וזוהי הסיבה שאנו זקוקים לישועה, להצדקה של אלוהים. אבל אנשים ינסו לטעון שהם בסך הכל מתנהגים טוב והם אינם זקוקים לישועה. וזה אינו נכון, לכן הוא ממשיך וטוען, אין משכיל, אין דורשת אלוהים. הכל שר יחדיו נאלחו. אין עושה טוב, אין גם אחד. אם נסתכל על החברה שלנו בימים אלה, איך אנו מתייחסים האחד לשני? איך אנו נפגעים בקלות? מבקרים ומתיחים האשמות האחד כלפי השני. נבחח שהיינו לחברה נאלחה ברובה, והכל מתחיל בדיבור הקלוקל. קבר פתוח גרונם, לשונם יחליקון, חמת אחשוב תחת שפתימו. אשר עלה פיהם מלא ומרורות, רגליהם ימהרו לשפוך דם, שוד ושבר במסילותם, ודרך שלום לא ידעו, אין פחד אלוהים לנגד עיניהם. זו הבעיה. כששאול התחיל לדון בבעיה זו, הוא שאל האם יש יתרון לידיעה של דבר האלוהים? אכן יש יתרון גדול, גם בגלל הנטייה להצדיק את עצמנו, ולהאמין שאכן יש אנשים רעים בעולם, אולם אנחנו חס וחלילה לא חלק מהם. אנו לא מבינים שאנו חייבים לבחון את עצמנו, לא לפי אמות המידה של החברה, אלא לפי אמות המידה של האל הקדוש והטהור. את אמות המידה האלו אנו מוצאים בכתובים. לדעת מהבריאה שיש אלוהים זה דבר חשוב. לדעת שאנו חלק מעולמו ואנו חוטאים זה חשוב עוד יותר. אבל עלינו להעמיק את ידיעתנו ברצון האלוהים ותוכנית הישועה שלו. והכל נמצא בכתובים. ורק כשנראה את עצמנו ואת החברה שבתוכה אנו חיים מהפרספקטיבה שלו, נוכל להיכנע לפניו בענווה ולראות את רוחו הפועלת בעולם ומביאה לשינוי שהוא רוצה להביא בחיינו. ולסיכום, האם יש יתרון בידיעת דבר אדוני במסורת ובמנהגים שמקורם בכתובים? ודאי וודאי. אנשים רוצים להתעלם מהמסורת מפני שהם רוצים להתחבר אל החברה שמסביבנו, במקום להתחבר לרצון אדוני ולהתקדש בו. בפרק ג' מתמקד שאול בשלב מסוים ברעיון התיאולוגי החשוב של הצדקה בזכות אמונה. הוא מעמיד זה מול זה את הציות לתורה וקיום המצוות מול האמונה בבשורה, וקובע חד משמעית שהאמונה כשלעצמה היא הדבר שלמעשה מושיע את האדם ולא קיום המצוות. וכך הוא אומר בפסוק 19, אנו יודעים כי כל מה שהתורה אומרת, היא אומרת לאנשים הכפופים לתורה, כדי שלא יהיה פתחון פה לאיש, וכל העולם יימצא השם לפני אלוהים. זאת מפני שבמעשי התורה לא יצדק לפניו כל בשר, כי התורה רק מביאה לידי הכרת חטא. אלו מילים קשות שיכולות להישמע כשלילה של קיום המצוות, למי שלא קרא את הנאמר לפני ואחרי הכרזה הזו. התורה לא נועדה להיות האמצעי של הישועה. המצוות לא ניתנו כדי להושיענו. הם ניתנו לנו כדי להראות לנו את האמת ואת הצורך ליישם אותה בחיינו. אבל בתורה עצמה אין ישועה. מה שנמצא בתוך התורה באופן ברור למדי הוא התוכחה והאשמה. אדוני אוסר על מעשה מסוים, ובני האדם מפירים את האיסור ועושים אותו לעתים כתגובת נגד למצווה עצמה. אדוני מצווה על מעשה מסוים, ואנשים לא עושים אותו. מה שברור מקריאת התורה הוא שאדוני הוא אלוהים של צדק ומשפט. הוא אינו מטאטא את החטא מתחת לשטיח, אלא משלם לכל אחד עבור מעשיו. האדם אינו יכול לקיים מצווה, אלא אם הוא מקיימה כדי לכבד את שמו של האל. מי שאינו יודע את האלוהים, אינו יכול לכבדו. לכן, כה חשובה הבשורה שמאפשרת לאדם להתקרב לאלוהים ולדעת אותו על בסיס אישי. שלום לכם ולהשתמע.
האזנתם לתוכנית בליבי צפנתי, עורך ומגיש דני גלי. התוכנית מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, והיא משודרת כל ערב בימי ראשון עד חמישי בשעה 10:30. ניתן להאזין לתוכנית גם ברשת האינטרנט. כתובת האתר היא www.ttb.org/hebrew. אני חוזר, כתובת אתר האינטרנט היא www.ttb.org/hebrew. אתם מאזינים לכל הישועה, שידורי הרדיו של היהודים המשיחיים. אנחנו משדרים בכל ערב בשעה 10 בגלים בינוניים 1350 קילוהרץ. המעוניינים יכולים לכתוב אלינו לתא דואר 7244 ירושלים, מיקוד 91071. אני חוזר, כתובתנו כל הישועה, תא דואר 7244 ירושלים, מיקוד 91071. לילה טוב לכם, כל טוב ולהתראות.